Suma bifachim aluya im hasili yavashot lava mechamav lana yaduya ופנימים של כל חסר נחתה, והניחנה, נוחה הגישנה, כגן של עדנת הערה. והניחנה, ללך הישנה, כגן של עדנת הערה. ותזכה כל בריאה בעולם שכולו טובה גם גורו רפנה מנדרה גם מריאת הימי. שאלתם אותי הרבה שאלות בהפסקה, השאלות שלכם הן במקום, הן חשובות. יש לנו הרבה קורסים שמלמדים את הנושאים האלה וכל השאלות שלכם נענות שם, אז אני מקווה שתיכנסו שם ותקשיבו, ולאט לאט זה יתברר. חשוב נורא להבין איך קרמה עובדת, ואיך באמת העולם הוא השלחה שלנו. כי מה קורה? אנחנו אומרים, הדברים הם ריקים. אנחנו אומרים, אני חווה את הדברים מתוך ההשלכות שלי. אני משליחה מציאות נעימה או בלתי נעימה וכך הלאה. למעשה כל פרט ופרט במציאות אני משליחה. וכל זה בא מהקרמה שלי, והקרמה הזאת נקבעה על ידי איך אני התנהגתי בעבר, בגוף, בדיבור ובמחשבה. ואם זה נכון, אז מאוד חשוב שאני אבין את התהליך הזה. אתם מבינים, אם כל זה נכון, ואם המעשים שלי בעבר הם אלה שקובעים את המציאות שלי כרגע, ואם המעשים שלי כרגע הם אלה שיקבעו את המציאות שלי בעתיד, אז מתחייב באופן הגיוני שאני אשמור על תואר המידות, שאני אשמור על מוסר בצורה מאוד קפדנית, כי כל עבירה שאני עושה על המוסר תחזור אליי בצורת פגיעה בי. אז מה? אז אנחנו כבר שמענו הנחיות על מוסר, יש לנו עשרת הדיברות, כל מסורת רוחנית ראויה לשמה מדברת על שמירת מוסר. ובכל זאת אנחנו לא כל כך שומרים, במיוחד אם אף אחד לא רואה, או אם אנחנו בינינו לבין עצמנו. או אם המצב הוא מצב קשה, אוקיי, בסדר, לא להרוג, לא להרוג, אבל מה אם באים להרוג אותי? או בסדר, לא להרוג, אבל מה אם יש לי מגיפה של נמלים בבית, אז מה אני אעשה? אז אנחנו אומרים, בסדר, לא להרוג, אבל יש מצבים שלא צריך להגזים, נכון? זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שעד שלא נבין היטב את המנגנון הזה, איך אני משליחה את העולם, איך הוא ריק ואני משליחה אותו, אז תהיה לי נקודת שבירה. יהיה מקום שעד שם אני אהיה מוסרית, ואחל ממנו אני לא אהיה. יהיו מבחנים שהם יהיו עבורי קשים מדי. וברגע שיש קו כזה, ברגע שיש לי גבול כזה, ואני מתחילה לעבור על המוסר, זה חייב לחזור אליי. זה חייב לחזור אליי, ואני מוכרחה להמשיך לסבול. ולכן אני אומרת שהשאלות שלכם במקום, וחשוב לברר אותם, חשוב להבין היטב היטב את הנושא הזה, כי בלי שנבין אותו היטב, לא נוכל לשמור על המוסר היטב. זה שהרבי אמר, או זה שהממשלה אומרת, או זה שהמורה אומרת, או זה שאני אומרת, או זה שאמא אמרה, זה טוב ברבון מוגבל. עד שזה נהיה קשה מדי. עד שזה נהיה קשה מדי, ומדובר בי או בילדים שלי, או במטבח שלי, או כל אחד איפה שהקו שלו, ואז אנחנו נעבור למסור, ואז נמשיך לסבול. אז אני אענה את חלק מהשאלות שלכם, אבל באמת התשובות ישנם, ואני ביקשתי לערוך איזה קובץ של שאלות ותשובות, ותוכלו ללכת לשם. עם השאלה שלכם אולי יהיו שם איזה פוינטרים. שאלה על קרמה, על מוסר, תוכלו לחפש שם. צפייה בתוכניות טלוויזיה אלימות, האם זה צובר קרמה? בוודאי. אם יושבת שם הגופה שלא מבינה מה שקורה, אז זה לא צובר לקרמה. אבל אם אתם מבינים מה שקורה, אז יש לכם מחשבות עודות מה שקורה. אתם חושבים על זה. עכשיו יש רצח, עכשיו יש רדיפה, עכשיו יש נקמה, עכשיו יש שנאה. כל זה צובר רישומים, בוודאי, אין שום ספק. כשיושבים במדיטציה עמוקה ברטריט, כל הדברים האלה עולים. כל הדברים ששמעתם, כל הפרסומות ששמעתם, כל הדברים יתנגדו לכם בראש ויפריעו לכם במדיטציה. אנחנו בפירוש חייבים להגן על המיינד שלנו מפני הדברים האלה. מהם אלמנט הכוונה? האם עשיית מעשה מתוך שיקולים כדאיים, או מתוך רשלנות, או מתוך אי ידיעת החוק? תוסיפו לזה מה שאתם עושים, בלי דווקא שיש כוונה וכך הלאה, האם זה צובר קרמה? כן, אבל פחותה יותר. הגורם העיקרי בקרמה זה המוטיבציה והכוונה. זה 90% מהקרמה באופן כללי. הכוונה והמוטיבציה. גם בחוק שלנו, הריגה ושוגג זה לא כמו הריגה מתוך כוונה, נכון? יחסים אחרת. ככה גם קרמה, אותו דבר. עכשיו היו לכם שאלות, מה אם אדם מופיע בחיים שלי, בארץ שלי, שהוא אישיות רוחנית או מוסרית, והרבה אנשים מכבדים אותו, והרבה אנשים חושבים עליו טובות, האם הוא מוסרי מצד עצמו? האם יש פה יוצא דופן לכלל שהכל השלכה שלי, אינדיבידואלית, מה שאמרנו? לא, אין יוצא מן הכלל לכלל הזה. אבל בפירוש יש לנו קרמות משותפות. כל הרעיון של גבולות בין מדינות מעיד על זה שיש אנשים קרמות משותפות. אנשים בארץ הזאת יש להם קרמה משותפת שהיא שונה מאנשים מעבר לקו הירוק. כאילו בתוך הארץ הזאת, אתם יכולים לנסוע כמה קילומטרים משכונת שפע לשכונת עומי, נכון? אפילו בתוך גבולות הקו הירוק. זה בגלל הקרמה, לאנשים האלה יש קרמה משותפת של שפע, כרגע הפשיל להם הקרמה הזאת, הם היו כולם נדיבים בעבר, וזה הפשיל להם כרגע, זה לא אומר שאין להם קרמה אחרת, והמתחתם שהיא רדומה כרגע. ולאלה הפשיל הקרמה של אי נתינה ושל קמצנות, והם מוצאים את עצמם במחסור. זה לא אומר שלא יהיה להם בעתיד טוב, אם הם עכשיו יהיו נדיבים, הם יצאו משם. ולהפך, אם אלה עכשיו לא נדיבים, הם יחזרו לחוות מחסור. אז זה ש... קבוצה רואה אדם בצורה כזאת או אחרת, לא שוללת לחוק שקרמה אינדיבידואלית. איך נצברת קרמה? חשוב להבין איך היא נצברת. קרמה נצברת כשאני עדה לעצמי, עושה משהו או אומרת משהו או חושבת משהו. אני תמיד שמה, גם אם אין אף אחד איתי. כשאני עדה לעשייה, דיבור או מעשה שלי, אני צוברת קרמה. והקרמה הזאת נצברת עם הגוון שלה, עם... מה הכוונה שבאה עם זה, איזה רגשות התלוו לזה, כלפי מי עשיתי את זה, האם השלמתי את המעשה, האם לקחתי אחריות על המעשה, כל זה מצטרף. יש לנו קורס שלם על קרמה, תלכו לשמוע, 10 שיעורים על איך קרמה עובדת. והם לא ממצים את כל הנושא, אבל הם נותנים הרבה מידע. מאוד חשוב, מאוד חשוב להבין את זה. אנחנו מדברים על האריה, על הפקפק, על זה שראה ריקות ישירות. מאוד חשוב ללמוד ריקות, ללמוד מדיטציה ולהגיע לחוויה הזאת של לראות ריקות ישירות, שלא קל להגיע אליה, בגלל זה מסטר שנטידבה כותב פרק שלם על חדוות המאמץ, כי זה לא קל להגיע לשם. צריך להשקיע הרבה מאמץ. אבל צריכים לשאוף להגיע לשם. מישהו שאל אותי, איך אני ידע שיש הערה? את אומרת כאלה דברים יפים, איך אני ידע שזה נכון? למה להשקיע מאמץ? והתשובה שלי שאנחנו לא באמת נדע עד שלא נחווה את זה. זה כמו שאני אומרת לכם, גלידה זה טעים. עד שלא טעמתם, אתם לאו דווקא תאמינו לי. אם עוד לא טעמתם אף פעם גלידה, ואתם רואים הרבה אנשים מלקקים, ויש להם הבעה של הנאה, אז אתם אומרים, אולי יש בזה משהו. זה מעורר בכם איזושהי מידה של אמונה, אם אנשים מגיבים ככה, אולי שווה לי לנסות. אבל עד שלא תנסו בעצמכם, לא תדעו אם זה טעים לכם, נכון? אותו דבר כאן. אתם רואים מורים רוחניים, אתם רואים אנשים שהתקדמו בדרך, הם אומרים זאת הדרך, אז יש לכם מידה מסוימת של אמונה, מעורבבת במידה מסוימת של ספק, ואתם באים לראות האם יש בזה משהו, מה זה. לא ממש תדעו עד שלא תראו ריקות ישירות. לכן, עד שלא רואים את הריקות הזאת ישירות במדיטציה, בהתנסות אישית, אין מספיק תנופה לעבודה הרוחנית שלנו, כי תמיד יש איזה ספק שמקנן, אולי זה לא ככה בדיוק, ואז אנחנו ממשיכים בטלה. ואז בא המוות וגומר אותנו לפני שהספקנו להפקיע. אז יש את הספקות, הם ימשיכו לקנן עד שנראה ריקות ישירות, ואנחנו צריכים לא להתעלם מהם, לא לבטל אותם, לברר אותם. כרגע, עד שלא חווינו ריקות, אנחנו בבעיה קצת. אנחנו עוד לא טעמנו את הגלידה, רק ראינו אנשים אחרים שאמרו שזה טעים. אבל, בניגוד למצב של הגלידה, יש לנו יתרון. גם אם עוד לא ראיתם ריקות ישירות, אם אתם מתחילים לשמור על נדרי המוסר, אם אתם מתחילים לנהל יומן, אתם מסתכלים על הנושא של גניבה, למשל, גניבה באופן כללי זה לא לקחת רכוש של הזולת בלי לקבל רשות. וזה לא רק חפצים, זה גם זכויות יוצרים, זה גם תשומת לב, זה גם לא לקחת דברים שאנשים לא רוצים לתת לכם. שאנשים לא נתנו לכם באופן מפורש, אולי הם רוצים, אבל לא קיבלתם רשות מפורשת, אל תיקחו. אז עכשיו אתם שמים ביומן שלכם גניבה, בהקשר הזה, במובן הרחב יותר, ואתם מסתכלים, איך היה המיינד שלי בנושא הזה בשעתיים האחרונות? האם ניסיתי להתפלח, האם ניסיתי להוריד מהאינטרנט משהו בלי רשות, האם עשיתי דברים כאלה. וזה לא בעניין הלקאה עצמית, זה לא הלקאה עצמית, זה גם לא תפיחה על השכם, זה להסתכל. פשוט להסתכל מה עושה המיין שלי, כי המיין שלי הוא פיל פרוע, הוא עושה מה שהוא רגיל לעשות. עכשיו כשאני מתחילה להסתכל, אני מתחילה להחזיר אותו לאמצע. הוא הולך לשם, אני אומר, לא, 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 תחזור לכאן, לא לוקחים מה שלא קיבלת ברשות. עוד שעתיים עוברות אני מסתכלת על חמדנות. האם חשבתי מחשבות של חמדנות בשעתיים האחרונה? האם התקניתי במישהו? מאוד יכול להיות שהתקניתי במישהו, אנחנו עדיין בסמסרה. אם אני מתחילה לשים לב, הסיכוי הוא שפעם באה אני אתפוס את עצמי לא אחרי שעתיים, אלא יותר מוקדם כשזה קורה, ופעם שלישית, ופעם רביעית, ולאט לאט אני אחדל מן ההרגל הזה. וכך העולם שלי ילך ויתהר. זה הרבה עבודה, זה עבודה יומיומית, זה תרגול יומיומי. אם לא תעשו את המעקב הזה, לא ישתנו דברים. רק מלשמוע זה יופי, זה נהדר, צריך לבוא לשמוע, זה לא מספיק חזק. זה עבודה יומיומית. אם אתם רוצים לפתח שרירים, אתם צריכים ללכת כל יום לחדר כושר, או כל יומיים. ככה גם כאן. לפתח את השרירים של הערה, זה עבודה, זה מאמץ, זה חדוות המאמץ, זה מה שאומר לנו. מישהו שאל בהפסקה, יש אנשים שיושבים עם מצוקות גדולות, ואת מדברת על כאלה דברים נשגבים, ואיפה הם ואיפה הדברים הנשגבים. מי שאין לו באף מצוקה בחיים שיצביע. אתם פה כי אתם במצוקה גדולה, אתם בצרה גדולה, אנחנו כולנו הולכים לקבר אם לא שמתם לב. מי יותר מהר, מי יותר לאט. כולנו במצוקה, למי זה מתבטא בצורה כזאת, למי בצורה אחרת. בשבילנו הדרך הזאת, מי שאין לו מצוקה אתה כבר לא צריך לתרגל, הוא פתר את הבעיות שלו. זה בשבילנו, בשביל כל אחד מאיתנו. אומר לנו מאסטר שנטי דבה, על פי הבודה, הסיבה לכאב, לכל כאב, נפשי, גופני, כלכלי, מנטלי, כל כאב, כל צורה של סבל באה מעשייה של הרע, מקרנה, מנגעים רוחניים והשקפה שגויה. זה מה שהוא אמר לנו, זה מה שקראנו קודם. כל אחד ואחד, לא משנה מה המצוקה שלכם. אם אתם כאן יושבים ומסוגלים להבין את הדברים האלה, אתם יכולים לעלות לרמה הבאה, אם אתם מתחילים לשמור נדרים. אם הבעיה היא בריאותית, אז מפשילה קרמה של פגיעה בחיים, של אי-כיבוד חיים. האם זה אומר שהלכתם והרקתם אנשים בחיים האלה? לאו דווקא. זה יכול היה להיות מגלגולים קודמים. מה תעשו עם העבר? אין מה לעשות איתו. הוא עבר. אז מה תעשו עכשיו אם אתם במצוקה? תתחילו לעשות את ההפך. תתחילו לכבד חיים. תתחילו לדאוג לחולים. תתחילו לעשות ביקורי חולים. תדאגו לאנשים. תסלקו מפגעים מדרכים. תדאגו לבטיחות בכבישים. תעשו דברים שתומכים בחיים. וכל אחד יכול לעשות משהו. יש מספיק אנשים סובלים. כל אחד יכול ללכת ולעזור למישהו שסובל בבריאות שלו. אם יש לו בעיה בריאותית, זה מה שהוא צריך לעשות. זה לא יכול להחזיב, זאת הדרך. אבל מה? היא איטית. זה לא כמו אתם לוקחים אספירין ועובר הכאב ראש. לפעמים הוא עובר, לפעמים לא, נכון? אספירין לא תמיד עובד. לא תמיד עובד. זה תמיד עובד. אבל זה לוקח זמן. ומה שמזרז את האח שלה זה כמה הבנתם ריקוד, כמה הבנתם את המנגנון הזה. עד כמה טרחתם להבהיר לעצמכם את הספקות שלכם במנגנון הזה, כי זה מה שיביא לכוונה עמוקה בעשייה שלכם. זה מה שאומר, אין לי זמן עכשיו להתעסק עם שטויות, כי לי יש בעיות בריאות, אני נמצאת בגוף שמתבלה ושמזדקן. אני חייבת עכשיו לפעול. אני חייבת לטפל בחולים. אני חייבת להבהיר דברים כאלה לאחרים. אם זה מחלה, אם יש למישהו מצוקה כספית, מחסור, מה הוא צריך לעשות? לתת, לתת. אז המחסור שלו זה הבשלה מזה שבעבר הוא לא נתן. עכשיו הוא צריך לתת. הוא נותן והוא עדיין במצוקה, מה זה אומר? צריך לחדד את זה עוד יותר. צריך לייצר מחשבות של נתינה. ודיברנו על הדוגמה של אדם שיש לו 10 שקלים, והוא נותן את כולם למישהו, צבר קרמה מדהימה, לעומת אדם שיש לו 10 מיליון שקלים ונתן חצי מזה. ואתם אומרים, מישהו שנתן חצי הוא מאוד נדיב, נכון? נכון, אנחנו לא מורידים מהגדולה של המעשה, הוא מאוד נדיב. אבל מבחינת קרמה, אם אדם היה מוכן לתת את כל מה שיש לו, הקרמה הזאת היא הרבה יותר חזקה מאדם שנתן חצי מיש לו. ושוב, לא להמית מזה שנתן חצי, זה הרבה יותר ממי שלא נתן. זה הרבה יותר ממי שלא נתן. תקשו לקורס על קרמה ולקורסים אחרים, יש הרבה תשובות לשאלות האלה. זאת שאלה. אתם מכירים אנשים שיושבים בבית בצ'קים מגיעים? יש כאלה. לא הרבה, אבל יש כאלה. זאת עוד שאלה שנשאלה. איך להסביר את זה שאני מוצאת את עצמי בסביבה שבה יש הרבה אנשים מוסריים, או שיש שפע, או שיש מחסור? יש דרגות של הפשלה של קרמה. זה יכול להיות שלא נתתי, שהייתי קמצנית, וזה מכשיל לי ועכשיו אני במחסור. זה יכול להיות שהייתי ככה, קצת נתתי, או נתתי אבל לא בלב שלם. עשיתי ככה, אז אני אולי כבר אישית לא כל כך סובלת ממחסור, אבל אני אמצאת בסביבה שיש הרבה אנשים שסובלים ממחסור. עדיין יש לי את הקרמה, היא עדיין פעילה, אבל במידה פחותה יותר, אז זה קורה לאנשים סביבי. או אם זה בריאות, אני אולי בסדר, אין לי בעיות כרגע, אבל אני מוצאת עצמי באזור מלחמה, באזור שאנשים מתים בטרם עת, באזור שמסוכן להיות. כשאתם משפרים את השרירים האלה של שמירת המוסר, והקרמה שלכם משתפרת, זה מתבטא גם ברמה האישית וגם בסביבתית. אתם נומצים את עצמכם בסביבה שיש בה פחות מעשה איבה. או שפתאום הרופאים מוצאים תרופות למחלות שלא מצאו קודם. אין תרופות שעובדות מצד עצמם. אם אתם התחלתם לשמור על הבריאות של אחרים, אם אתם דאגתם לכבד חיים, הקרמה שלכם גורמת לכם להשליך כותרת בעיתון, מצאו תרופה לסרטן. ואם לא עשיתם את זה, יהיה סרטן. אין סרטן שקיים מצד עצמו. תעשו את המדיטציה שעשינו על הפרצוף האוהב, על סרטן, תראו איפה הסרטן שם. הוא לא קיים מצד עצמו. יש קרינה רדיואקטיבית כל הזמן, נכון? אנחנו כולנו שרויים במקום שיש קרינה רדיואקטיבית. אחד מקבל סרטן, אחד לא מקבל סרטן. מה ההבדל? וזה הפשיל הקרמה שפגיעה בחיים, ולזה לא הפשיל. כרגע. התרופות עובדות אם יש לנו את הקרמה שהם יעבדו. ואם אין לנו את הקרמה, אי אפשר לעזור לאדם הזה. אי אפשר לעזור לאדם הזה, וכל רופא יגיד לכם, הוא מטפל באנשים דומים, בתרופות דומות, זה מצליח, זה לא מצליח. אם שמתם להם, הרופאים מאבדים 100% מהפציינטים שלהם. פסוק 30 אומר, משעלית על מרכבת השאיפה להערה, משעלית על מרכבת השאיפה להערה, תגבר זו על כל דכדוך ולאות. מה זה השאיפה להערה? אתם זוכרים, דיברנו פעם שעברה על הבודיסטטווה שהוא נגוע באובססיה הזאת, שהוא אובססיבי בעניין להגיע להערה, הוא אובססיבי לגלות את הדרך לאושר מוחלט לעצמו ולזולת. זה מה שהבודיסטטווה עושה. ומנינו שישה סימפטומים, אתם זוכרים? זה שש השלמויות של הבודיסטטווה, ששת הסימפטומים של המחלה הקשה שלו, של האובססיה להגיע להערה. אומר לנו מסור שנתידה, האם עלית על המרכבה הזאת? הוא אומר, זה יתגבר על כל דכדוך ולאות, כל מחשבה שיש לכם שמדכאת את רוחכם, כל מחשבה רעה, כל עצבות, כל זה בהדרגה ייעלם לחלוטין. זה מייצר אושר בסוף, אבל זה גם מייצר בדרך. לא רק שהתופעות סביבי הן ריקות, זו אני שמשליחה דברים כך או אחרת, גם המחשבות שלי ריקות. גם המחשבות שלי הן השלחה. אם אני חווה את עצמי חושבת מחשבות דיכוניות, זאת השלחה שלי. מה האנטידוט לזה? אומר לנו מסטר שנתידה, ברור, פה ובמיליון מקומות אחרים בספר, הוא אומר, אתם רוצים את האנטידוט? תשאפו להביא אושר לזולת. המרכבה הזאת של השאיפה להערה, זה הבודיסטווה שואף למצוא דרך איך להביא את עצמו לאושר, על ידי שהוא מביא את כל האחרים לאושר. הוא מחפש איך להביא אושר לאחרים. הוא אובססיבי איך להביא את האחרים לאושר. הוא מתחיל להסתכל מה הם צריכים. החושים שלו מתחדדים כתוצאה מזה. השמיעה מתחדדת, הראייה מתחדדת, התובנה מתחדדת, הזיכרון מתחדד. הרצון להביא ברכה לזולת זו קרמה כל כך חזקה שהיא מתגברת על כל המכשולים. והדרגה, הוא אומר, היא תגבר על כל דכדוך ולאות. מה זה הלאות שהוא מדבר עליה כאן? זה חוסר ההתלהבות לעשות חסד, לפעול למען הזולת. זו העצלות שהוזכרה בפסוקים הקודמים בפרק, האי חשק, הדחיינות ומה שנוגע לתרגול למשל. כאשר אדם משיג בלשיטה האמיתית את השאיפה הבלתי מרוסנת להגיע להערה על מנת להיות מסוגלים להיטיב עם הזולת, זו גוברת על נגעים האוכרים את רוחנו, אין להם יותר מקום בליבנו. אדם כזה שכל מעייניו מרוכזים בלהיטיב עם הזולת, רוכב מאושר אחד למשנהו. אין לו זמן להתעצב. הוא אומר, מי האיש שצלולה דעתו ומתעצב ברוחבו מאושר אחד למשנהו? הוא אומר, מי שעלה על המרכבה הזאת, היא לוקחת אותו מאושר אחד למשנהו. זה מה שהיא עושה. אובססיה מדהימה. מי זה שבדעה צלולה יוותר על הדבר הזה, הוא אומר. ועכשיו הוא אומר,
פסוק 31,
הגייסות הדרושים להיטיבים ברואים הם מסירות, יציבות, שמחה וביטור. הוא מונה לנו, מסירות, יציבות, שמחה וביטור. הבודיסטפיה הוא לוחם רוח, נכון? אלה הגייסות של הלוחם הזה. אז בואו נדבר עליהם. מסירות.
מפה טופ. מפה זה מסירות, טופ זה כוח.
מסירות זה כוח הרצון. זה השאיפה הזאת העמוקה לתרגל היטב, כגון, אני אלך ואני אברר בדיוק איך קרמה עובדת. אני אלך ואני אלמד ואני אחקור אצלי, אני אחקור אצל אחרים, אני אתבונן, אני אעשה מדיטציה, אני צריכה להבין איך זה עובד, כי אני רוצה לייצר את האושר, לי ולאחרים, ולעזור להם גם. אז זה הכוח הראשון. הכוח השני, יציבות.
תן פטופ.
אתה מחליט מה אתה הולך לעשות עם החיים האלה, ואתה כמו סלע איתן, אתה לא זז משם. ואתה חייב לעשות את זה כל הזמן, יום-יום לתרגל. צריך איזשהו דרך לעקוב איך היה התרגול שלך היום. כי אם לא, אתם נורא מתרשמים אולי מדברים שאתם שומעים, אתם אולי הולכים הביתה, זוכרים אותם יום-יומיים, בא איזה חלום, בא משהו, בחוויה. יעבור שבוע, שבועיים, הדברים שלכם יסחפו אתכם לחיים, ולא תעשו את התרגול. אתם צריכים דרך מעקב, לנהל יומן. לעקוב אחרי התרגול שלכם, אחרת פשוט זה לא יקרה. אז זה הכוח השני, זה היציבות, ההתמדה. הכוח השלישי, שמחה.
גאו איתו.
זה חדוות המאמץ. זה כשאתם כבר עושים את המאמץ בדרך, אתם עושים את זה בכיף. אתם לא עושים את זה כי המורה אמרה, ועכשיו צריך לעשות מבחן, או עכשיו צריך לעשות שיעורים, אתם עושים את זה בכיף. אתם כמו הילדים, אתם משחקים את המשחק הזה ואתם שקועים בו ואתם מסרבים לעזוב אותו עד שהשלמתם אותו. אתם עושים את זה עד הסוף ואתם, איך אמרנו, הבודיסטפה הוא חזיר חסד. הוא עושה דבר טוב, אחר כך הוא מחפש מה עוד אני יכול לעשות. לצבור את מכלול החסד.
להגיע להערה.
אז אתם עובדים עובדים וכל הזמן עושים מאמץ וכל הזמן עושים חסד וכל הזמן עושים טוב, אבל אנחנו מתעייפים כי עוד יש לנו הרגלים אחרים. חלה עשיתם משהו טוב, עכשיו מספיק, אחד בשבוע מספיק. במשך הזמן התיאבון גדל, היכולת גדלה. היכולת לעשות חסד מתפתחת כפה שאתם עושים מסוי חסד. עדיין מגיע רגע שאתם רוצים לנוח. אז זה הכוח של הוויתור.
דור איתו.
כשהגיע הזמן לנוח, אומר תנוחו. אל תשרפו את עצמכם. אבל אל תישארו שם יותר מדי זמן, תחזרו. אז זה חשוב, חשוב לדעת איפה הגבולות שלי, אבל לא להשתמש בזה, להתחמק מלעשות חסד. להפעיל אותם בתבונה, אנחנו חייבים לסבור מכלול של חסד. והברואים מחכים לנו, הם סובלים. אנחנו חייבים ללמוד לעשות טוב בעולם. כדי שאוכל להמשיך ולעשות טוב בעולם, לפעמים אני צריכה הפוגה. אז תיקחו את ההפוגה. אז תלכו לאיזה סרט טוב, או איזה תוכנית טלוויזיה טובה. אבל אחרי זה תחזרו. פסוק 46. בפסוק 46 בפרק, הוא אומר, תפח עניינך בעשייה של החסד. תתאמן ביראה ומסירות. את מה שהתחלת, תרגל בביטחון, על פי השיטה שבנס ניצחון היהלום. תפח עניינך בעשייה של החסד, תתאמן ביראה ומסירות. את מה שהתחלת, תרגל בביטחון, על פי השיטה שבנס ניצחון היהלום. המקור שהוא מצטט כאן, זאת סוטרה של הבודה, שנקראת נס ניצחון היהלום. והסוטרה הזאת מדברת על הבודיסטטוות, על מעשי הבודיסטטווה, ויש שם מטאפורה מאוד יפה על הבודיסטטווה. המעשים של הבודיסטטווה משולים שם על שמש שזורחת במזרח, והיא מאירה על כל הברואים ללא הבחנה. השמש מאירה על כולם, על הטובים ועל הרעים, על הצדיקים ועל הרשעים, על הנמלים ועל הבני אדם. היא מאירה על כולם ללא הבחנה. הוא אומר, ככה הבודיסטטווה. מעשי הבודיסטטווה מכוונים להביא ברכה לכל היצורים, בלי יוצא מן הכלל. הצדיקים והרשעים, הנתקעים והחזקים, אלה שמעליי, אלה שמתחתיי, אלה שגדולים ממני, עשירים ממני, אלה שעניים ממני, לכולם. הבודיסטטווה בלי הבחנה פועל למען כל היצורים. הוא מבין שאת כולם הוא השליך. הוא חייב להושיע את כולם. כי העולם שלי כולו פרי השלחה שלי. לי אין עולם אחר מלבד זה שאני השלחתי. כתוצאה מקרמה שלי, כתוצאה ממעשים שלי. אז כל היצורים בעולם שלי תלויים בי. במידה שהם סובלים, זה השלחה של מיינד לא טהור שלי. במידה שיש יצורים סובלים בעולם שלי, עדיין אני צריכה לטהר את עצמי. אם אני מטהר את עצמי לגמרי, העולם שלי טהור. תיקון הנפש מביא לתיקון עולם. זה הבודיזם. אומרת, אתה לא עובד שם, אתה עובד פה. והעולם משתנה, כי הוא כולו השלחה. ולא תדעו עד שלא תשמרו יומן. תשמרו יומן של הנדרים, תתעניינו מה הנדרים, אם אתם חזקים מספיק, תיקחו נדרים, ותתחייבו לעקוב אחריהם, תתחייבו לבדוק מה עושה המים שלכם, ואם אתם עושים את זה באופן שיטתי כל יום, במשך תקופה מסוימת, אתם תתחילו לראות שינוי, ואז תדעו שזה עובד. אז תדעו שזה השלחה שלכם. יבוא שינוי לטובה, שהוא משמעותי, שהוא יותר משינויים רגילים. דברים שהיו תקועים הרבה זמן יתחילו לזוז. שינויים בבריאות, שינויים במצב החשבון, שינויים במערכות יחסים, כל מיני תחומים. ויש פה אנשים שיכולים להעיד על זה. יש פה אנשים שעשו את זה. את רוצה להגיד משהו? כן. בבקשה.
יש עוד דוגמאות. אין לי אלא להכניס שכנראה זה עובד. תוך שנה, תראו לי כאלה מספר שמוצאים. נגיד כבר. אז תנסו.
תודה רבה. נגיד שהשתכנעתם, נגיד שקניתם, ואתם מתחילים לפעול כדרכו של לוחם, כמו שמאסטר שנטדב מלמד. אנשים לא בהכרח יעריכו אתכם על זה. יכול להיות שאתם פועלים לעשות טוב, יש אנשים שישפטו אתכם, יש אנשים שלא יתחברו למה שאתם עושים. אנשים לא בהכרח יסכימו עם דעתכם, אנשים יתנו לכם עצות, תלכו לנוח, מה אתם עובדים כל כך קשה? תראו להם מוזרים. זה בגלל הקרמה שלהם. ואתם חייבים להמשיך עם השאיפה להרה. כי אם תפסיקו, אם תתנו להם לרפות את ידיכם, אתם לא תגיעו ולא תוכלו לעזור להם. בסטטוס זה כמו השמש, היא ממשיכה להעיר. אם אדם עומד בצל, או עומד מאחורי הר, והוא לא מקבל את הקרמה של השמש, זה לא באשמת השמש. זה לא מונע מהשמש מלתת את קרמה הזאת. בסטטוס ממשיך לעשות את שלו, ויום אחד, אולי אדם הזה יוצא מאחורי הר, ויקבל את קרמה השמש. זה הדוגמה כאן. והשורה הקריטית פה בפסוק הזה בשבילנו זה את מה שהתחלת תרגיל בביטחון. זה נראה מאוד סתמים, זה נראה כמו עצה שאמא נותנת לכל ילד. זאת עצה סופר חשובה מבחינה קרמית. כדי להצליח בדרך הרוחנית אמרנו צריך להשקיע מאמץ. כדי שנהיה מוכנים למאמץ הזה, אנחנו בין השאר חייבים שיהיה לנו ביטחון בעצמנו שאנחנו יכולים לבצע את המשימה. מאיפה נמצא את הביטחון הזה? מאיפה נמצא את הביטחון שאנחנו יכולים לבצע את המשימה? הוא לא קופץ פתאום משום מקום. כמו כל דבר, הוא השלחה מתוך המיינד שלנו, מתוך הרישומים הקרמיים שלנו. כדי שנצליח בדרך, אנחנו קודם צריכים לייצר את הביטחון הזה, אם עוד אין לנו אותו. מה מייצר את הביטחון הזה? הוא אומר, את מה שהתחלת, תרגל בביטחון. אם אתה מתחיל משהו ואתה עוזב באמצע, מבחינה קרמית זה אסון. אם יש לנו את ההרגל הזה להתחיל ולא לסיים, להתחיל ולא לסיים, לבוא לטיצ'ינג ולא לחתות איתם כלום, ולהתחיל עוד פעם ועוד פעם ולא לסיים, זה אוכל בביטחון שלנו. כי אנחנו מתחילים ולא גומרים, מתחילים גומרים, ואנחנו רואים את עצמנו לא מגשימים. אנחנו רואים את עצמנו לא מסיימים. כשאנחנו רואים את עצמנו לא מסיימים דברים שהתחלנו, זה יוצר רישום בתודעה שלי שאני לא יכולה לסיים דברים. אני לא יכולה להגשים מטרות. תסתכלו על אנשים שמצליחים אפילו לא בדרך הרוחנית, בכל דבר שהוא. אנשים שמצליחים בחיים שלהם. אנשי עסקים מצליחים. אם תבחנו את ההתנהגות שלהם, אתם תראו, הם לא זורקים הבטחות באוויר. הם רק מבטיחים מה שהם חושבים שהם יכולים לקיים, ואז הם עובדים קשה לקיים את זה. זה חיוני כדי להצליח בדרך רוחנית. אתה חייב לעשות את זה בחיים שלך בכל תחום אחר, לא רק בתחום הרוחני. אתה נתת את המילה שלך, אתה חייב לקיים את המילה שלך. זה בונה את הביטחון. זה בונה את חדוות המאמץ. בלי זה אתם מייצרים לעצמכם מכשול לחדוות המאמץ, מכשול לדרך הרוחנית. אז בפסוק הבא, בפסוק 47, הוא אומר ככה. ראשית, הערך משאבך וראה, האם ראוי הוא בכלל שתתחיל. הוא אומר, תסתכל, אתה יכול להתחייב על הדבר הזה או לא? הוא אומר, לעולם, אל תיתן את המילה שלך אם אתה לא מתכוון לסיים את זה. אם לא בדקת ואתה או שיודע או שיש לך כוונה לעבוד קשה ולמלא את זה. הוא אומר, אל תתחייב אחרת. למה? מכיוון שזה יוצר רישום שיגרום לכם מכשול בדרך הרוחנית. זה יאכל בביטחון שלכם, זה אחד מהמכשולים שממונה. הוא אומר, לעתים הכי טוב בכלל לא להתחיל. אך מה שהתחלת לעולם אל תפסיקו. באתם לפה? אתם מקשיבים לדברים האלה? אל תעזבו אותם סתם ככה. תעשו את השיעורים. תחפשו איך להמשיך את הדבר הזה. אחרת אתם עושים רישום. נחשפתי לידע מעמיק ומדהים שיכול להוציא אותי לאושר. ועזבתי את זה. נהייתי עסוקה. אין לי זמן. על זה הוא מדבר פה בפסוקים האלה. אל תקחו על עצמכם מה שאתם לא מתכוונים. אם תתמידו להבטיח ולא לקיים, לעולם לא תגיעו לשליטה. אל תבטיחו דברים שאין לכם כוונה לקיים. זה יוצר דכדוך, זה יוצר חוסר ביטחון. אם אין ביטחון, אי אפשר להצליח בדרך. ואחר כך, בפסוק 48, הוא מונה איזה נזק הדברים האלה גורמים. אם אנחנו משתמשים בקלות במילה שלנו, אם אנחנו מתחילים ולא מסיימים, או מבטיחים הבטחות סתם בשביל להיות נחמד ואין לנו שום כוונה לקיים אותם, או שכוונה קלושה ואנחנו לא עובדים כדי לקיים אותם. הוא אומר ככה, הרגל זה, זה של להתחיל ולא לסיים. הרגל זה, הוא אומר, ממשיך בגלגולים הבאים. אם אתם עושים את זה עכשיו, אתם תמשיכו לעשות את זה, כי אחת התוצאות הקרמיות שכל דבר שאנחנו עושים, זה שמחזק את הנטייה להמשיך לעשות את אותו הדבר. אז זה ימשיך בגלגולים הבאים, ובעטיו של חטא זה, הסבל מעצים, הוא אומר, זה חטא. אם אתם מתחילים ללכת בדרך רוחנית ועוזבים אותה, או מתרשרים במילוי הדברים האלה, לקחתם נדרים ואתם לא מקיימים אותם, הבטחתם הבטחות ואתם לא מקיימים אותם, הוא אומר, הסבל מעצים, הסבל שלכם מתעצם, כי אתם חוסמים לעצמכם את הדרך לייצר עושר. אז הוא אומר ככה, ההרגל ממשיך בגלגולים הבאים, זה אחד. שתיים, הסבל שלכם מתעצם. שלוש, הוא אומר, הזדמנויות תמשכנה להיות מוחמצות. אתם נכנסים לסחרחרת הזאת, ישר שוב ושוב, מזדמנים לכם דברים, ואתם מחמיצים את ההזדמנויות. אתם מכירים את התחושה הזאת? עוד פעם התפספס לי, עוד פעם התפספס לי. הזדמנויות המשכנה להיות מוחמצות. ארבע, האימון לעולם לא יישא את פריו. האימון הרוחני לא יגיע אל פריו, אל המטרה הנחשפת של העושר הנסגר. כי הרבה לפני זה, כל פעם תעצרו. אז אני אומרת לאלה מכם שבאים לקורסים ואחר כך לא עושים את השיעורים, באים לזמן מדיטציה ואחר כך לא ממשיכים במדיטציה, אתם שומעים את הדברים האלה. עכשיו אתם, כאילו עליתם רמה ועכשיו אתם צריכים לקיים ברמה יותר גבוהה. אתם צריכים להסתכל איך אתם יכולים להכניס אותם לחיים שלכם ולעשות את זה בכנות. לעלות עם זה לרמה הבאה. מה הקרמה של לקיים את מה שאתם אומרים שתעשו? מה הקרמה של להתחייב על משהו ולעמוד בהתחייבות שלכם. זה אומר שאתם אומרים שיהיה משהו ואתם דואגים שהוא יקרה. אתם אומרים שיהיה משהו ואתם עושים מאמץ שיקרה מה שאמרתם שיקרה. ואתם דואגים שזה יהיה אמת. אתם דואגים לקיים את זה. ואתם שמה כשאתם עושים את המאמץ הזה. אתם רושמים את זה, נכון? כשזה מפשיל, מה קורה? מה שאתם אומרים זה מה שקורה. זה איך שאתם מתחילים לקבוע את המציאות. פסוק 50 אומר
ניום אונג וואנג מה ג'יקטן די רנגדון טרופר מינו פה ג'רווה דקטר מינו תה דווה דקי ג'י ג'או ניום אונג נגעים רוחניים וואנג מה חסרי עונים ג'יקטן די אנשי העולם רנגדון טרופר לפעול למען עצמם מינו פה אינם מסוגלים דורי היצורים, דקטר כמוני, מינו אינם מסוגלים, דיווי לכן, דקי בעצמי, דיג'או, כחפה.
ביותם נשלטים בנגעים של רוחם, מנועים הברואים מלעזור לעצמם.
ואינם יכולים כמוני לפעול, ועל כן חובתי למענם לעמול.
מי מדבר פה? הבודיסטווה, הבודיסטווה מדבר פה. כאילו אני אומרת, אוקיי, יש לי הרבה עבודה לעשות, אני לא יכולה לעשות אותה לבד, תבואו לעזור לי. מאסטר שנדידבה אומר, הברואים, הם כולם נגועים ברוחם. הם כולם לא מבינים את המציאות, מגיבים אליה לא נכון, כל הזמן רגשות קשים משתוללים, כל הזמן הם צוברים קרמה, הם לא יכולים אפילו לעזור לעצמם. אז מה אני מצפה שהם יבואו ויעזרו לי? לא, הבודיסטטווה לא מחכה לעזרה. הוא מבין שהם לעצמם לא יכולים לעזור. אז הוא עושה את העבודה בלי קשר אם הם עוזרים לו או לא. אתם לא צריכים לבקש את הרשות שלהם לפעול למענה. אתם לא צריכים לבקש רשות מאף אחד לפתח חמלה. אתם לא צריכים לבקש רשות מאף אחד לפתח אהבה כלפיהם. אתם לא צריכים לבקש רשות. אתם עושים את שלכם בשבילכם ובשבילם. אז זה פסוק 50. פסוק 51 נמשיך. כיצד זה אוכל מנגד לעמוד, ועוד אחרים בעמל מתייגים? הוא אומר, איך אני יכולה לעמוד מנגד כשהם סובלים? הוא אומר. אם בשל גאווה אינני עמל.
חייב אנוכי את הגאווה להשמיד.
אם מה שעוצר אותי זה... אני כבר דוקטור, אני לא צריכה לשמור יומנים מטופשים. אז את הגאווה הזאת חייבים להשמיד. כי היא תהרוג אותי. והוא פה נכנס לדיון בגאווה. דיון מאוד מעניין. ומאוד חשוב, כי זה אחד המכשולים העיקריים בדרך להארה. זה אחד המכשולים הגדולים להתחיל לתרגל. זה אחד המכשולים הגדולים. והוא נותן לנו פה דוגמה יפה בפסוק 52. בפוקשון בנחש מת בדרכו, אף העורב כגרודה הנהג. גרודה זה אוף אגדי, זה מין אוף עצום אגדי, שאומרים שהוא יכול לעבור את כל האוקיינוס במשק אחד של כנפיים. ויש לו עוד תכונה אחת, הם שונאים נחשים. אז פה יש את הדוגמה שבא איזה עורף קטן, והוא רואה נחש מת, הוא רואה את עצמו כגרודה. הוא הגרודה הגדול, הוא מתמודד עם הנחש המת. אז אתם יכולים לקרוא את זה בכמה אופנים, את האנלוגיה. אבל הרעיון הוא שכדי לסלק את הנגעים הרוחניים שלנו, שזה המשימה של הבודיסטווה, דרוש מאמץ עצום. דרוש גרודה כדי להתמודד עם הנגעים הרוחניים שלנו. מאמץ קטן של עורף קטן שהוא רב עם איזה נחש מת, זה לא מספיק. אז מצד אחד, כדי להצליח בדרך, אנחנו צריכים ביטחון עצום. אנחנו צריכים ביטחון עצמי עצום. חשוב לטפח אותו. לכן מאוד חשוב לא להבטיח הבטחות שווא. לקיים את מה שאמרתם, לסיים מה שהתחלתם. סופר חשוב כדי להצליח בדרך הרוחנית. בו בזמן חשוב לא לתת לביטחון הזה להידרדר לגאווה. וזה עשוי לקרות בקלות. כי יש לנו מיינד סמסרי, הוא נגוע. וכאן מאסטר שנטידבה נכנס להבחנות ומרחיב את הדיבור על גאווה. וזה מאוד
מאתגר
לתרגם את הקטעים האלה. כי הוא משתמש לפעמים באותה מילה לביטחון. ולגאווה, כשביטחון זה במובן החיובי וגאווה זה במובן השלילי, אבל לפעמים הוא משתמש במילה גאווה גם במובן החיובי, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה חגיגה זה לתרגם את זה. אז בואו נראה, בפסוק 56 הוא אומר, יש מי שהופסו על ידי הגאווה, חסרי ביטחון הם, ראויים לחמלה, הבוטחים בעצמם לא ייפלו כקורבן לאויב הגאווה, שלא כמו השאר. הוא אומר, מי שהופסו על ידי הגאווה, הם מאבדים את הביטחון, והם ראויים לכם לחמלה. אוקיי, יש לי ביטחון, אני מתחילה לעשות דברים. זה נהדר, זה יופי. אם זה מתחיל להפוך לגאווה, אם אני מתחילה להתגאות בעצמי, הוא אומר, זה מתכון בטוח לאבד את הביטחון. ומה שאמור לגבי ביטחון, אמור לגבי כל דבר טוב שיש לכם. מאיפה יכול לבוא דבר טוב? אם אני חווה את עצמי כבעלת מעלה מסוימת, או משהו טוב בחיים שלי, מאיפה זה בא? זה השלכה, נכון? אין לזה שום קיום עצמי. זה השלכה שלי. מאיפה באה השלכה של לחשוב טוב על עצמי? משהו טוב אודותיי? מאיפה זה בא? מזה שעשיתי דברים טובים לזולת בעבר. מזה זה בא. במידה שההשקפה שלנו היא שגויה, אם אני לא מבינה את זה, אם אני חושבת שאני טובה, כי הגנים שלי טובים, המשפחה שלי טובה, או העם שלי יותר טוב. אם אני מתחילה להיכנס לאגו סביב זה, ומתחילה להתגאות בזה, ונותנת לזה איזה קיום עצמי, בלי להבין מאיפה זה בא, זה מתכון בטוח לאבד את זה. תנו לזה קצת זמן, תאבדו את זה. בלי סוף פה, כשהם אנשים שהצליחו, נכנסו ליוהרה עוד אותה הצלחה שלהם, ואיבדו את זה. בשיא העסקים שלו, כשהוא היה בשיא הצלחה שלו, הוא קיבל את ההתקף לב. או המדען המבריק הזה קיבל את השבץ והוא לא יכול אפילו להגיד א' ב'. זה מתכון בטוח לאבן. אז זה הגאווה. אז בגלל זה מסטר שנטידבר, שהוא אוהב אותנו, שהוא בסטווה, ורוצה שנצליח בדרכנו, רוצה למנוע מאיתנו את המכשול הזה. אז הוא נכנס לפרט על גאווה. והוא אומר ככה, בפסוק 57, מי שליבה מלא גאווה, יובלו על ידה לעולמות אומללים. וטובד השמחה של חייהם כאנשים.
כמו קפצנים.
הם יאכלו משירים, טיפשים ודוחים, נעדרי ביטחון, ללעג ולקלס בעיני הבריות. מתנסים בגאווה, אותם מסכנים ישפלו מאפר לכל שיפנו הרוסים. תהיה זו טעות את אלו לכרוך יחדיו עם בעלי ביטחון. גאווה וביטחון זה שני דברים שונים, הוא אומר.
גלצב ג'רמר, שגאווה היא סוג נגוע של ביטחון. כל אדם שהושחת ונהרס על ידי יהירותו או גאוותו, נהיה עבד של נגעיו הרוחניים. כך שהרגש שהם חווים איננו מה שהיינו מחשבים לביטחון עצמי מרשים.
הגאווה שמקורה באגו, הוא מונה לנו איזה דברים שליליים היא מביאה. היא תגרור אותנו לקיום אומלל.
גנגור זה קיום נחות. טרי זה להוביל. הגאווה תוביל לקיום נחות, קיום אומלל.
מה זה הקיום האומלל? זה כאן. בגלגולים הבאים, נגרר או לגיהנום,
או להיות
רוח רבע, יצור שסובל מחוסר סיפוק כרוני, או לעולם בעלי החיים. בין בעלי החיים יש כאלו שמנוצלים על ידי בני אדם, נכון? שמשעבדים את הבהמות, משתמשים בבשרם, ומגדלים אותם לאורם. מה אתם חושבים הקרמה שמביאה לשם? ניצול. אתה מגיע לשפל הזה בגלל שאתה השפלת אחרים. ואם אותך עכשיו מנצלים זה בגלל שאתה ניצלת אחרים. זה הקרמה. אז הוא אומר, אלה שמתגאים, תופסים יהירות, הם חושבים, עכשיו אני הצלחתי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, הנה מה מחכה להם. נפילה למחוזות הדרומיים, מה שאנחנו אומרים. שתיים, הוא אומר, תובד השמחה של חייהם כאנשים.
יי דו עצום. יי זה תודעה. דו שמחה. שום להרוס. הגאווה תהרוס את השמחה שבלב.
אפילו עוד לפני שנפלו, עוד בעודם אנשים הם יאבדו את שמחתם. הגאווה תוביל אותם לשם, המחשבות יתחילו להיות מאמללות. רק מזה שהם תפסו יוהרה.
כמו קבצנים הם יאכלו משירים. לונג מוצואה. לונג מוצואה זה להתקיים מקיבוץ נדבות.
אם הם עכשיו ישבו שם והתייארו, הקרמה של זה זה שאולי באותם החיים ואולי בחיים אחרים הם יפלו לשפל המדרגה. הם יהיו כמשרתים שאוכלים משירים. קבצנים. זה הקרמה, להיות חוסר קוד. אם אתם מתגאים ברכוש שלכם או באושר שלכם, זה יפיל אתכם בעתיד למחסור, לקבצנות.
נהיה נתינים של אחרים, כעבדים או כמשרתים. שנגי וואנג דו גיורפה. שנגי וואנג דו גיורפה, נהיה נתונים לשליטתם של אחרים.
אין שום רע בכוח. אין שום רע ברכוש. אין שום רע שיש לכם כל טוב בחיים. נהדר, אנחנו רוצים להגיע לאושר בלתי פוסק. הבעיה הם לא מבינים מאיפה הם באו. צריכים להבין מאיפה הם באו ולהמשיך את הסיבות שלהם ולהשתמש בהם להביא ברכה לברואים, ואז זה נפלא. אבל אם אתם לא מבינים, מתחילים להתגאות, אם יש לכם כוח, תאבדו אותו. תהיו נשלטים במקום שהייתם שולטים.
נהיה טיפשים ועלי אינטליגנציה נמוכה. שפה למפה.
אם היה לכם אינטליגנציה, אתם תהפכו לטיפשים. זה הקרמה שביוהרה. אני הסתובבתי בהיכלי המדע. מאוד עצוב לראות את האנשים המבריקים האלה, שכל העולם המדעי סוגד להם, ופתאום הם תופצים אלצהיימר בגיל צעיר. תופצים שבץ וזהו. והם לא זוכרים מה הם אמרו, והם לא מבינים בכלל. מאוד עצוב.
נהיה בעלי הופעה דוחה. סוק מן דוקפה.
הוא אומר, אם אתם מתגאים בהופעה שלכם, זרעתם עכשיו את הזרעים לכיעור ולהיות דוחים לאחרים. מה עוד הוא אמר?
נהיה בעלי ביטחון עצמי נמוך. ניאם צ'ונגווה.
תהיו ללעג ולקלס בעיני הבריות.
שנגי ניאפה.
אם אתם מתגאים, תהיו ללעג ולקלס. זה עכשיו פסוק 59, הוא מעניין.
אותם גיבורים מנצחים, שנחנו בביטחון אמיתי, משתמשים בגאווה על מנת להביס ולהשמיד את אויב הגאווה. את פרי ניצחונם על אויב עצום זה הם מעניקים לעולם. זו משלתם.
אותם גיבורים מנצחים, זה הלוחמים המנצחים שנחנו בביטחון אמיתי, זה החיובי, זה שמבין קרמה וריקות, הוא שנותן ביטחון. כי אם אני מבינה קרמה וריקות, אין שום דבר שירתיע אותי, כי אני מבינה איך ליצור את עולמי, אני מבינה איך ליצור טוב בשבילי ובשביל אחרים, איך? איך אני אצור טוב בשבילי? על ידי זה שאני לומדת איך להיות טובה לאחרים. וזה נותן לי המון ביטחון. אם אני מתחילה להבין איך המנגנון הזה עובד, אין אף אחד שיכול להפחיד אותי, או לאיים עליי, או לרפות את ידיי. כי אני כבר שמה בעמדת הפיקוד, אני צוחקת בכפתורים. אני יוצר את המציאות, איך? על ידי שמירת המוסר. אם אני מבינה את זה, אני אתחיל לשמור על המוסר בדקדוק מדהים, באדיקות. והם משתמשים בגאווה להביס את אויב הגאווה, ופה הוא משתמש באותה מילה. בגאווה להביס את אויב הגאווה. ופה הוא משתמש בגאווה במובן החיובי. שזה ביטחון, וזה יותר מזה. הוא פה מרמז על משהו שהוא מתורת הסוד.
סומה בפרחים הלויה עם הצילי יבשות לאהבה נחמה ולענה היא ידויה ופנינים של כל חסד מלאתה וליבי יחנה נוחה אנישנה כגן של עדנת הערה וליבי יחנה ללך אנישנה כגן של עדנת הערה לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב גם גורו רפנה מנדרה גם מריאת הימים